לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כ"ו אב תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. מיד נדבר על החלטתו של השופט חנן מלצר, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שלא להתיר הצבת מצלמות במתחמי הקלפיות. יהיה איתנו כאן מי שעתר בסוגיה הזו, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין הדוקטור אליעד שרגא. ננסה להבין מה באמת אמר השופט מלצר, ולמה בעצם נורא כל כך להציב מצלמות שיוודאו שלא יהיו זיופים במהלך הבחירות. אנחנו נשמע בפניכם ראיון מקיף ומעט ארוך, אבל חשוב, כך נדמה לנו, עם הרב דרור אריה, הרב שעומד בראש מפלגת נועם. דיברנו איתו ואנחנו נביא בפניכם את הדברים. הוא מתייחס למטרות המפלגה, מטרות ההתמועדות, בעיקר על רקע הקריאות שנשמעות להסיר את ההתמועדות ולמנוע בזבוז קולות במחנה הימין. מסתבר שהמפלגה יוצאת ממש היום למיזם החתמה, שבעקבותיו יוחלט מה יהיה גורלה של המפלגה, אם היא באמת תתמודד עד הסוף או אולי לא. הוא יספר לנו גם על כך וגם על עוד כמה וכמה עניינים, כמו לדוגמה עד כמה הרב טאו מעורב בחייה של המפלגה הזו. האפשרות שהייתה עד לא מכבר נחשבת למופרכת לחלוטין, האפשרות לפגישת טראמפ ורוחני הופכת לממשית יותר ויותר. יהיה איתנו כאן מומחה לחקר איראן, יתייחס גם להתכנות המפגש הזה, גם לאינטרסים הישראלים שאולי קצת נותרים בצד כשמדברים על מפגש כל כך דרמטי. נשמע על כך בהמשך היומן. ו-30 תלמידים חדשים מגיעים מצרפת לישיבת בית יהודה שבכפר מימון. זה קורה כחלק מהמיזם המיוחד שמפגיש כבר עשרות שנים צעירים בני קהילות יהודיות בצרפת למשך כשנתיים עם הווי החיים הישראלי. איתנו כאן מי שעומד מאחורי היוזמה הזו, הרב דוד ביטון. הוא יוצא לקהילות, מלקט את הצעירים, הביא אותם לכאן, בעקבותיהם גם המשפחות מגיעות לכאן ועושות עלייה, מה שנקרא. אנחנו נשמע ממנו על העניין הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, השר, צוות מצלמות במתחמי הקלפיות. אנחנו רוצים לשוחח על הסוגיה הזו. איתו נמצא על קו הטלפון יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין הדוקטור אליעד שרגא. שלום לך.
בוקר טוב שמעון.
קודם כל, מה אומרת בעצם ההחלטה? הרי אף אחד לא באמת חשב שמצלמים את האדם ברגע שהוא מכניס פתק למעטפה, אז מה אסור בדיוק?
לא, אסור להכניס למתחם ההצבעה מצלמות, שוב, כי ההצבעות אמורות להיות לפי חוק יסוד הכנסת הצבעות חשאיות, ולכן זה אסור בתכלית האיסור. ולכן כשבאו בבחירות הקודמות והתחילו לצלם בתוך מתחם הקלפי, אגם שלא מאחורי הפרגוד, אתה צודק בנקודה הזאת, זה גרם לאנשים לתחושת חוסר נוחות קשה. רבים לא באו להצביע. והסוגיה הזאת מן הסתם לא ממש נחקרה ונבדקה והוגדרה על ידי המחוקק. היה פה איזה סוג של לימבו משפטי. ולכן בשעתו, כשהמעשה כבר היה מעשה עשוי והמצלמות כבר הוצבו, השופט מלצר אישר להמשיך באותן שעות שהן הופעלו. עכשיו שזה בא ועלה לפרק מחדש, הוא נכנס לעובי הבעיה, הוא הבין שיש כאן בעיה חוקית, הוא הבין שאין הסדר שהמחוקק קבע לגבי טיפול, כי מצד אחד שמעון יש את הרצון לשמור על חשאיות, מצד שני יש ערך חשוב לא פחות, וזה תואר המידות ותואר הבחירות. כולנו רוצים שהבחירות תהיינה בחירות אגונות וישרות ושוות, ולכן גם יש איזה היגיון בלשים את המצלמה. ופה השופט קיבל את הטענה של התנועה למען איכות השלטון בישראל, שבמצב הנוכחי אסור להציב מצלמות. עם זאת, יש היגיון אם המחוקק בחקיקה ראשית יסדיר את הנושא ויקבע בדיוק מה מותר ומה אסור, איזה מצלמות.
זאת אומרת, יש עוד מקום לחוקק דברים ספציפיים ונקודתיים לגבי העתיד. כרגע אנחנו מקפיאים מצב, אין מצלמות עד שתהיה חקיקה מסודרת.
אמת, יש גם בזה הרבה היגיון, שימון. אתה יודע, לא יכולה לבוא מפלגה, וזה לא משנה מאיזה צד, וזה לא משנה למה, ולא משנה מה תואר הכוונות שלה, ואנחנו יוצאים מתוך ההנחה שכולם באים עם תום לב ורוצים לדאוג לתואר הבחירות. זה לא יכול לעשות על ידי אחד מהגופים, זה חייב לעשות על ידי שליטה מרכזית של ועדת הבחירות המרכזית בפיקוח של המשטרה, וזה מחייב חקיקה ראשית. ואני מאוד מקווה שהמחוקק ירים את הנטל הזה ויקום ויחוקק. אגב, חוק התעמולה, שימו, ובכלל כל חוקי הבחירות הם כל כך אנכרוניסטיים והם כל כך ישנים, והיה צריך לתקן אותם בכל כך הרבה היבטים, כי מה לעשות, הטכנולוגיה התקדמה, החיים התקדמו. אני מתאר לעצמי שעוד מערכת בחירות אחת או שתיים, כל הבחירות בכלל תהיינה על מחשבים, תהיינה דיגיטליות. הכל צריך לעשות התאמות, ומי שצריך להרים את הנטל הזה זה המחוקק. והמחוקק לצערי הרע ונרדם בשמירה ולא עשה את מה שהוא אמור לעשות.
אני רוצה לשאול אותך, אבל באופן עקרוני, לו יצויר והליכוד, המפלגה לא הייתה עושה את הטעות להתמקד במגזר אחד, ואומרת, בוא, אנחנו רוצים לקחת כדגל את עניין תואר הבחירות, למנוע זיופים ולא משנה באיזה מגזר, ואנחנו מפזרים, אמנם אין לנו אולי מצלמות לכל קלפי וקלפי, אבל אנחנו נפזר באופן אקראי את אותו מספר של מצלמות. זה היה יותר סביר?
אני לא חושב, תראה, זה לא מעניין, אתה יודע, ונגיד שלצורך העניין היו עושים את זה במגזר של הג'ינג'ין, אתה יודע, אני ג'ינג'י שימו, נגיד שהיו מצלמים רק ג'ינג'י. אז מה? אז זה בסדר?
לא, ואם זה לא היה ממוקד מגזר.
אני אומר, גם אז, אם ועדת הבחירות, אבל אין לה סמכות, ככה אותו אין, אם ועדת הבחירות הייתה, וזה הפתרון הכי חכם היה אמור, שוועדת הבחירות מטעם מפקחי האי, אם היא תחשוב שזה עומד בגדר הקריטריונים של החשאיות, היא זו שהייתה יוזמת ומפעילה את המצלמות, אז יכול להיות שזה היה בסדר, אבל טוען כבוד השופט מלצר, ודי בצדק, שאין לוועדת הבחירות את הסמכות הזאת. לכן, כשאין סמכות, ומפלגה הופכת להיות השוטר במקום הממלכה עצמה, שהיא זו שצריכה לשמור על תואר הבחירות, יש כאן בעיה, וזה בעיה מכופלת כשלוקחים ומלבישים את זה על מגזר אחד. אני רק הייתי מעלה בדעתי מה היה קורה לו אנשים היו שמים את זה חלילה על המגזר החרדי, ששם יש גם כן טענות רבות לזיוף. זה לא יכול לעבוד, זה לא יכול להיות שאנשים ייקחו להם סמכויות שיטור, גם אם יש להם כוונות טובות, ואני מאמין שיש להם כוונות טובות, ואני מאמין שלצורך העניין רוצים לשמור על תואר הבחירות. אני הולך איתך הכי רחוק, שימון. אבל בסוף, אתה יודע, יכול להיות שמחר בבוקר אזרחים טובים שרוצים לשמור על שלטון החוק יתחילו לחלק כנסות ברחובות? נראה לך הגיוני?
אז בעצם האמירה העיקרית של השופט היא לא עניין האיסור והמותר לגבי הבחירות הקרובות בנושא המצלמות, אלא בעצם העברת השרביט למחוקק, תתחילו לפעול כי משהו נצרח כאן.
אתה רואה מה קורה, שימון, כשהכנסת צריכה לעשות מעשה ולמשול, אתה יודע, היום מדברים כל הזמן על משילות, על כך שלא נותנים לאנשים למשול. יש לכם את הכלים. אתם הריבון, הכנסת היא הריבון, תחוקקו חוק. ריבונו של עולם, תחוקקו חוק. אתם המושלים, אתם רוצים כלי למשול בו. תחוקקו חוק. אם היה חוק, לא היו מגלגלים את זה לבית המשפט. בית המשפט לקח את התפוח האדמה החם הזה, והחזיר את זה למחוקק, אמר לו, מחוקק יקר, אתה רוצה למשול? תמשול. יש לך את הכלים לחוקק חוק, תחוקק חוק, תקבע בו מה שאתה רוצה, תקבע בו איך יוצבו המצלמות, באיזה תנאים, באיזה הסדרים, מי יפקח עליהם, באיזה זווית צילום, הכל. הסמכות היא שלך, כבוד המחוקק. ושוב, זה מחזיר אותנו לאותה שאלה שכל הזמן מנסים לגלגל, לאלת השקר החדשה, משילות, משילות, משילות. אתה מושל, אתה ריבון, אל תלך לבית משפט לקבל פתרונות. תביא את הפתרון בעצמך, ולא לחינם, שימון, אני לא יודע אם ראית את הכותרות של חלק מהעיתונים מהבוקר, בליכוד כבר אומרים, אוקיי, נרים את הנטל, נבצע חקיקה מהירה. אז סבבה, אם הם יכולים בממשלת מעבר. המונח
הזה חקיקה מהירה בתוך שלושה שבועות נראה קצת מופרך, לא? זה יראה כמו פוטש או משהו כזה.
זה נראה מופרך לא בגלל שזה לא יכול להיות סביר מבחינת לוחות הזמנים. זה נראה מופרך בגלל שמדובר פה בכנסת שהיא כנסת זמנית, זה כנסת שכבר התפזרה, שימון. זה כנסת שאין לה למעשה סמכויות, היא רוקנת עצמך את עצמה מסמכויות, מהסמכויות שניתנו לה. היא ממשלת מעבר, מצב מאוד, מאוד בעייתי. חבל שהחברים הטובים שרוצים היום לקדם את זה, לא קידמו את זה לפני שלושה חודשים. אם היום מקדמים חקיקה לפני שלושה חודשים, זה היה פתור, אבל אני, לצערי הרב, לאור העובדה שאנחנו מכירים את המחוקקים לא יום ולא יומיים, גם אחרי הבחירות האלה כולם ירדמו בשמירה שימון, אף אחד לא יקדם את החקיקה הזאת, ואתה יודע, הרגע האחרון לפני הבחירות הבאות, אז יגידו וואו, איפה היינו.
ואז יזכרו בעניין. יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין הדוקטור אליעד שרגא, אני מאוד מודה לך על הדברים, כל טוב.
תודה לך גם שימון, יום נפלא.
שלום, שלום. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים למי שעומד בראש מפלגת נועם, הרב דרור ארי, שלום לך.
שלום שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים ומבורכים, נרצה לשמוע מעט על מעט או יותר על מטרותיה של המפלגה, מטרות ההתמודדות, בעיקר כשאנחנו יודעים שגם כלפיכם וגם כלפי מפלגות נוספות במחנה הימין, יש לא מעט לחצים לפרוש מהמרוץ ולמנוע בזבוז קולות. אז קודם כל, מה התחושה? הסקרים לא מוצאים אתכם שם. עד כמה התחושה שלכם שבכל זאת משהו יקרה כאן?
התחושה היא מצוינת, והיא גם מגובה באנשי שטח שכל הזמן מזרימים לנו נתונים, וגם בסקר עומק שאנחנו עשינו בשבוע האחרון, שמדבר על כך ש9% מכלל החברה במדינת ישראל שוקלים ברצינות להצביע לנועם, שזה אומר 11 מנדטים. המחסום המרכזי שעומד בפני אנשים זו שאלת אחוז החסימה, ולכן אנחנו יצאנו בקמפיין שמתחיל היום של החתמה, קמפיין קטן, מבצע קטן של החתמה של 40,000 איש, בנוסף לכל מי שחתם לנו עד עכשיו, כדי לייצר את תחושת הביטחון, לשקף לאנשים שבאמת יש המון אנשים שמרגישים שהיום אין להם בית, אין בית לימין, לימין האידיאולוגי שמדבר על שלמות הארץ, שלמות התורה ושלמות העם. ואתה יודע, זה כמו שאתה לפעמים בסופר, אתה אומר מניין, אומר לך, כן, רק תגיד לי שיש 10 ואני נכנס, אתה עובר ככה על 20 איש, וברגע שאנשים רואים שנכנסו כבר 8-9, אז מתחיל מניין, ואז פתאום הכל מתמלא. אנחנו מזהים שאנחנו לקראת הגל הזה, והקמפיין הזה שאנחנו עושים הוא בעזרת השם יביא ברכה גדולה. אנחנו בעצם אומרים לאנשים, חבר'ה, אנחנו קופצים למים, תמלאו את הבריכה, והתגובות הן מאוד טובות, מאוד 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 טובות.
והיה לא תצליחו אפילו להשיג את 40,000 החתימות הללו, זה יביא אצלכם איזשהו שיקול נוסף?
אנחנו מאוד מאוד שקופים, אנחנו אומרים לציבור, תקשיבו, זה בידיים שלכם, אתם תכריעו האם נועם תיכנס לכנסת ותייצג את הערכים שלכם. הרבה אנשים אומרים, יש לנו כאב בטן, אנחנו רואים מפלגות שהן קרובות מאוד לערכים שלנו, אבל זה לא שלם. או מפלגה שדואגת רק לארץ ישראל, או מפלגה שדואגת רק לתורה, או מפלגה שדואגת רק לעם, נקרא לזה ככה, ופה באמת אנחנו מחזירים את המפד"ל הישנה, שדאגה לזהות היהודית של כל מדינת ישראל, שדאגה לשבת, למרחב הציבורי, דאגה למשפחה. אתמול אני יכול לספר לך, אתמול הייתי בסיור בחיפה, ופגשתי ידידה על הדרך, שותפה לדרך, אישה שאינה שומרת תורה ומצוות, והיא בעקבות המהלכים שלנו, היא עשתה מצעד המשפחה. והיא אמרה לי, תשמע, אנשים לא יודעים עד כמה המצב הוא חמור, אתם מדברים על איום קיומי לזהות של מדינת ישראל, אתם תבואו לבתי הספר שלנו, ותראו ששיח הזהויות הוא כל כך שולט, פוליטיקת הזהויות, אנשים מדברים במקום על שיח של ערכים, מדברים כל הזמן על שוויון ועל החלה, ועל מלחמה בין גברים לנשים, הפמיניזם הרדיקלי הוא לוקח אותנו למקומות מאוד מאוד לא טובים, ופוגע במשפחה, פוגע בצבא שלנו, פוגע במערכת המשפט. והיא אומרת, תשמע, פעם אנחנו דאגנו, שלחת הילד לבית ספר, שיעשה בגרות טובה. היום זה לא מעניין אותי, אומרת, הבן שלי, אני מתה מפחד, הבן שלי עולה לחטיבת הביניים, ואני רוצה שיהיה לו רק ערכים. עזוב, אנחנו מקצוע נסדר לו. אבל היום המאבק הוא על הערכים של מדינת ישראל, על הזהות היהודית של מדינת ישראל, והרבה הרבה מאוד אנשים אומרים, נועם נותנת את המענה, כולם מסכימים עם המסרים שלנו, כולם אומרים, תשמע, אתם אומרים את הדברים אחד לאחד, שכאלה אומרים, הסגנון כזה, הסגנון אחר, היינו, זה לא לפי הטעם שלי, אבל כשאתה מדבר לגופו של עניין, אתה מדבר על הערכים עצמם, כולם אומרים, תשמע, אנחנו חותמים, ואנחנו מאוד מאוד רוצים את הביטחון, שאתם עוברים את אחוז החסימה, אבין, אנחנו פה עושים מבצע, אני פה עכשיו פה בכניסה למלון רמת רחל, ואני רואה את כל האנשים שחמרו פעם, האוטובוסים בדרך, האוטובוסים כבר כאן, אנשים נוהרים לכאן, אלפים שפה בכנס הענק הזה, שהם כל אחד יחתים את המשפחה ואת החברים, ואנחנו אומרים גם לאנשים, תענו, תחתמו, ו... תיתנו לנו לייצג את הערכים שלכם, של כלל ישראל, בכנסת
הזאת השם. אבל אני שומע, אם אני ככה מדייק בתחילת הדברים שלך, הדברים נמצאים לפתחו של הציבור. זאת אומרת, אם הציבור, מבחינתך, חלילה, לא יצביע במספר כזה של 40 אלף, יכול להיות שתחשבו מחדש.
אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק, אנחנו כל הזמן עושים הערכות מצב, כל פעם אנחנו מופתעים לטובה. אנחנו עכשיו, ערכת המצב שלנו אמרה, כפי שאמרתי לך בהתחלה, הסקר הוא מדבר על מספר עצום. אנחנו מפחדים מזריקת קולות לפח. יש לנו רק 9 נציגים ולא 11. אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו רוצים לתת את הביטחון לציבור. אם נקבל תשובה שלילית, אנחנו נשקול את דרכנו, ולכן אנחנו באמת אומרים לציבור, חבר'ה, זה עכשיו בידיים שלכם. אם אתם תחתמו, תיתנו את הקול שלכם, אתם תעזרו לנו לייצר את תמונת המצב האמיתית של מה שאתם רוצים להצביע, ולא מה שמאלצים אתכם, כל מיני דיאבדים, כל מיני הפחדות, ויש איתכם הרבה אנשים, יש המון אנשים שצופים מהצד, תחשוב על המשל הזה של הסופרמרקט, יש מניין, אני אכנס, אבל אני רק צריך לראות שבאמת, ה-20 אנשים שאמרת שנמצאים, אני רוצה לראות אותם בפנים, וזה מה שאנחנו עושה.
כן, אבל ישנו חשש, כי אנחנו מסתכלים אחורנית, לא מעט מפלגות, וכמובן זהות, והימין החדש הם הדוגמאות הבולטות ביותר, אפילו עוצמה היא אחת הדוגמאות לזה, שבשיחות איתי לפחות, אני תל עשי שבעוד הרבה מאוד שיחות אחרות בכלי התקשורת, נופפו בסקרים שמדברים על ה-17 מנדטים, והיה פה, טוב, אני לא רוצה להזכיר, אבל הרב אמנון יצחק, דיבר על כמויות של מנדטים שנוערים אליו. ובסופו של דבר אנשים מגיעים אל הקלפי ומתחילים להתלבט ומתחילים להיזכר בכל מיני מחויבויות וכל מיני שיקולים וניסיון של הפרלמנטר ההוא לעומת חוסר ניסיון של המועמד השני, ובסופו של דבר מגיעים למסקנה וקולות הולכים לאיבוד. השאלה היא, אם זה לא מטריד אתכם, זה לא מדיר שינה מעיניכם, גם אם, ואני אומר, גם אם תקבלו את 40 אלף החתימות.
אנחנו מנינו, לכן מניתי לך את כל מקדמי הביטחון שאנחנו מציבים לעצמנו. אנחנו מאוד מאוד קפדניים עם עצמנו, אנחנו לא מתרברבים ואומרים שהכל בטוח, אין ביטחון בשום דבר, לאף אחד אין ביטחון, לאף מפלגה דרך אגב אין ביטחון, היינו מצפים שכולם יהיו שקופים כמונו, ואנחנו אומרים, הסיכון הוא כל כך גדול, זאת אומרת, מלחמת הקיום, מלחמת הקיום הרוחנית, שאנחנו ניצבים בפתחה עם ילדים בגן, כל מלמד אותם על מלכת אסתר, מלמדים אותה על מלכת דרג, בחמישה ארגוני גאווה, כבר מגיל גן מתחילים לחנך לא משפחה של אבא ואמא, אלא הורי אחד, הורי שתיים, אתה שואל את עצמך איזה עתיד יהיה למדינה, אם הילדים שלנו גדלים על אובדן זהות, או פשוט פירוק ערכים, יש כאן כוחות אדירים שאשכם והערב מפרקים לנו את כל הערכים, הם מבינים היום שמה שמחזיק את המדינה זה הזהות היהודית, ובאמת אני בטוח שאימהות, סבתות שרוצות שהילד שלהם יתחתן עם אישה ושהנכד שלהם יהיה יהודי כשר ולא רפורמי, הם מזהים את הגל הזה, הם מבינים את את הבעיה, ומבינים, אנשים יבינו שהסיכון הוא גדול מדי מאשר לשבת בחיבוק ידיים. אנחנו מדברים היום על קרוב ל-50% שעדיין מתלבטים למה להצביע, וזה מוכיח גם לנו שבעצם ההתלבטות של האנשים, כי הם אומרים, רגע, אין פה אף מפלגה שמייצגת איזשהו עולם של ערכים. כולם מדברים על, או שהם דואגים לכיסא של עצמם, או שדואגים לתפקיד, אנחנו נהיה כאן, אנחנו נהיה שם. זה מאבק כן ביבי, לא ביבי, שמאל חלש, ימין מסוכה, כל מיני סיסמאות שלא מדברות על המהות. ו-50% צופים בנו, והם שומעים קול מאוד מאוד ברור, אנחנו פה באמת, לא באים עם רצון לתקציבים, אנחנו לא באים עם רצון לתפוס כיסאות, אנחנו רוצים להחזיר את השפיות למדינת ישראל, לשמור על הערכים, ערכי הקיום שלנו, על הסטטוס קוו, על השבת, על המשפחה, על הכשרות, על הרבנות הראשית, אלה הערכים שמחזיקים עם, ואנחנו באמת אומרים, יש פה סכנה קיומית, ואנחנו בטוחים שהציבור יענה לקריאה שלנו.
בטוח שהדרך היחידה לפעול היא הדרך הפוליטית, ואני רוצה
להזכיר
שתי תנועות מאוד מרכזיות במדינת ישראל, שחוללו מהפך כל אחד לכיוונה, גוש אמוני מכאן ושלום עכשיו מכאן, הם לא דרכו על מפתנה של הכנסת כחברי כנסת, ובכל זאת חוללו תמורות אדירות. למה, מה שולח אתכם אל הכנסת דווקא?
אז אנחנו באמת קוראים לכל מיני תנועות פוליטיות שלא מצליחות בכנסת לממש את הערכים, לצאת החוצה ולהקים תנועות חוץ פרלמנטריות. אנחנו היינו במגרש הזה של תנועות חוץ פרלמנטריות, ואני אומר, זה לא רק זה, אנחנו בוודאי משקיעים גם בתחום הזה, אבל אנחנו רואים היום שבכנסת, איפה שנמצא המחוקק, אחד הדברים שעורר אותנו, שם אין פעילות, אחד הדברים שעורר אותנו זה האבסורד הזה, כשהייתה תנועת חזון, שהיא תנועה חוץ פרלמנטרית, שזכיתי להיות שותף בה. תלינו שלטים בירושלים עיר הקודש, אבא ואמא שווה משפחה, והגיעו מעיריית ירושלים, ואמרו, חבר'ה, תורידו את זה, תוך 6 שעות, תורידו את זה, כי זה פוגעני. פנינו לבגץ, ובגץ לא היה מוכן להתערב, שתיקה של בגץ. ולעומת זאת, באותו שבוע, עיריית ירושלים, תלתה דגלים, שמעודדים איסורי תורה חמורים, מופיעים בפרשת העריות, דגלי גאווה, שעושים פרובוקציה ופוגעים ברגשותיהם של אזרחי ירושלים, של אזרחי העולם, שתקים ירושלים עיר הקודש, וזה בעידוד הבגץ. זאת אומרת שהחוק, אז אני אומר, הנה, זאת הנקודה, החוק לא עמד לצידנו, אתה עושה את עבודה חוץ פרלמנטרית, זה מורידים לך את השלטים, אז אנחנו מבינים שצריך היום גם את הנציג בפרלמנט, שיבוא ויגיד, חבר'ה, החוק הזה צריך להשתנות, אין דבר כזה, אירועים בהפרדה, הייתי אתמול בסיור בחיפה, לבטל אירוע בין הזמנים, מגיע לציבור דתי, סוף סוף יש לו שלושה שבועות, רוצה קצת להינפש, לשמוע מוזיקה, זה כל כך מקומם, זה לא נורמלי, פשוט לא נורמלי, אסור לך לקיים אירועים בפרסי על פי ההלכה, אז איפה אנחנו, איפה אנחנו חיים, זה פה זה הפריץ, איפה אנחנו פה בפולין, איפה אנחנו באיראן, אנחנו בארץ ישראל, וזה החוק, מי שמנסח היום את החוק, זה המחוקק, והמחוקק יושב בפרלמנט, ואנחנו רואים שתחת המשמרת של הימין, של החרדים, של חברי כנסת דתיים, הצליחו לשנות פה מהויות, מצליחים לשנות לנו את הזהות, ולכן אנחנו רואים בנוסף לפעילות החוץ פרלמנטרית, צריך נועם עם הרבה הרבה חברי כנסת, צריך נועם חזקה שתייצג את הערכים האלה ללא מורה.
עכשיו, אז זהו, השאלה אם חזון, אז אתה מספיק כברת דרך כדי לבדוק האם היא מצליחה או לא. אנשים כמו, תנועות כמו שהזכרתי קודם, שלום עכשיו וגוש אמונים, עבדו עשרות שנים, ואלה הקימו יישובים ואלה החריבו יישובים, אבל זה קרה במשך תקופה ארוכה. לא בהתארגנות של החצי שנה, השנה הראשונה כבר רצו לראות תוצאות. ואולי נכון באמת להתמקד בפעילות החוץ פרלמנטרית שמייצרת אהדה. אפילו הייתי אומר, אולי כשאתם דווקא מתייגים את המפלגה כמפלגה חרדלית, אתם לוקחים את המאבק מול תנועות הלהט"ב למקום שבו מי שלא משוייך למגזר החרדלי והדתי, מסתייג, נבעל, ולכן אמנם נתת את הדוגמה של אותה מארגנת של מצעד בחיפה, ודיברנו איתה לפני מספר חודשים כאן, אבל זה מעט מאוד. אולי דווקא תנועה חוץ פרלמנטרית, או כזאת שהיא מעורבת דתיים וחילונים, ומדברת על אותם דגלים, יכולה הייתה להשיג הרבה יותר.
תשמע, זה מצחיק, פשוט מצחיק, זה האבסורד להגיד היום שלדבר על אבא ואמא שווה משפחה זה חרדלי. לבוא ולומר, לדאוג לשבת במרחב הציבורי, אז אני אומר,
המפלגה היא חרדלית.
המפלגה, מי שהיום נלחם על הערכים האלה, אנחנו מבינים היום שצריך את התורה וצריך את הוודאות של בית המדרש, אבל אנחנו פה מייצגים ערכי עם חשובים מאוד, שבסופו של דבר, יחד עם הפעילות החוץ פרלמנטרית, גם בפרלמנט שלנו, אנחנו צריכים את הכוח הזה שיצליח לתרגם את כל המאבקים החוץ פרלמנטריים. אני אומר, התמונה היא כל כך קשה, היא כל כך ברורה, שצריך עכשיו את הכוח של המחוקק לייצר סדר יום חדש, יותר נכון, להחזיר את סדר היום הנורמלי והשפוי לאזרחי מדינת ישראל, שגם אני אומר לך, גם הציבור החילוני נקעה נפשו. אני קיבלתי היום וואטסאפ מארצות הברית, יהודי בארצות הברית, שהוא כותב, זה פשוט השמאל הפרוגרסיבי, הוא לא משאיר חלקה טובה. בארצות הברית כבר אין על מה לדבר. כל התופעות המוזרות שהיום אנחנו נבקים נגדם, שם זה כבר נורמה. ואם אנחנו בבית המחוקקים של מדינת ישראל, קמנו מדינה יהודית, על זה נבקה המפדל של פעם, המפדל שקמה בעידודם של גדולי ישראל, לתת נשמה למדינה, לדאוג לשבת. פעם פילו ממשלה בשנות ה-70 על חילולי שבת, היום מן דחר שמי, היום בלי, איך אומרים, בעצימת עיניים, בקריצת עיניים, איך שתקרא לזה, הם עוברים פה כל מיני חוקים על ימין ועל שמאל ומדיניות של סדר יום אזרחי, מכתיבים לנו סדר יום אזרחי, והציבור הוא פשוט לא מבין איך זה קרה לו. 5 ערים כבר היום לא מקיימים אירועים בהפרדה מגדרית, כל מיני מכבסות מילים, אז הפרדה מגדרית, מה זה מעניין? באמת, אדם חילוני אכפת לו שיש הופעה של מוטי שטיימינס באפול על הציבור החרדי, זה מפריע למישהו? אלא מה, השמאל הקיצוני, הוא, איך אומרים, אנחנו הלכנו להתיישב על הגבעות, והוא הלך להתיישב בבית המחוקקים. הוא קנה לו אחיזה במוקדי הכוח, במשרד החינוך, ובתרבות, ובתקשורת, ובבתי המשפט, ואתה יודע, אתה עובד על פול גז, ואתה בניוטרל, אתה מגדל לנוער, יש לנו מערכות החינוך הפנימיות שלנו, מגדלים ילדים בתלמודי תורה, ובאולפנות, ובישיבות. אבל בסוף כל העוצמה הזאת היא פתאום היא מתרסקת אל מול חומת החוק, החוק הדמיוני, החוק של הפוסט מודרנה. יש כאן מדינת הלכה פוסט מודרני, מה ששולט זה ההלכה הפוסט מודרני, ואת זה צריך, את הבלון הזה צריך לפוצץ. ואנחנו קוראים לכל איש ואישה, לכל הורה שחשוב לו העתיד של הילדים שלו, אנחנו מאבקים על העתיד של הילדים של כולנו, אנחנו לא רוצים להתעורר עוד 5 שנים ולגלות שהמדינה הזאת שלנו שינתה את פניה. קח את הדוגמה הזאת של דגלי גאווה בירושלים עיר הקודש. אני ירושלמי במקור, אם לפני 30 שנה אומרים לי שעיריית ירושלים בעידודו של בג"ץ תתלה שלט ואף חבר כנסת היום כבר לא פוצה פה ומצפצף, אני הייתי אומר, זה חלומות באספמיה, זה לא ייתכן שיקרה כזה דבר, וזה הולך ונוגס, זה הולך ומתקדם, וצריך להתעורר, צריך להתעורר, אנחנו לא מיואשים, אנחנו פה עם הרבה הרבה אמונה,
שם
הרבה הרבה אהבה לכולם. אנחנו אומרים, מתוך הבדיקה של הציבור, של הרוב הבריא הנורמלי, אם קורה לכם, חבר'ה, תתעוררו ותצביעו את ההצבעה הנכונה, שתממש את הערכים האלה.
אני לוקח את המשפט האחרון שאמרת, אנחנו לא מתייאשים, ורוצה לצטט לך מישהו ששוחחתי איתו על הנושא הזה של נועם בימים האחרונים, הוא אמר לי, יש תחושה של חרדה, שמפחדים שם, והחרדה הזאת היא משהו שלא התאים לרבנים שעומדים בראש התנועה הזאת. זה כל הזמן איזשהו פחד, איזושהי תחושת מגננה שצריך להציל את עצמם, את המדינה ממשהו נורא שמגיע אליה. זאת לא האווירה שהתאימה.
תגיד לי, ידידי, אני נשמע לך פה חרד, אני ישב מנוח, יושב איתך, פתיחת סלון, נעימה, ואני אומר לך, אבל תשמע.
אבל הסאבטקסט הוא בהחלט מפחד משינוי פני המדינה.
ממש לא, תגיד לי, אומרים לך בצבא, צריך לשטוף ידיים כי יש חיידקים. אומרים לך, תשמע, יש פה חפץ חשוד, אז תתרחק, כי התפוצצו פה כבר מטענים, אז אתה לא עוצם עיניים ואומר, אוי, תפסיקו עם החרדה, ותפסיקו עם הלחץ, ותפסיקו עם הפניקה. יש לנו נתונים, אם בגן ילדים, מחנכים ילדים בממלכתי, וגם בממלכתי הדתי, מחנכים לזה שהמשפחה, צריך להפסיק להגיד משפחה נורמלית, המשפחה המסורתית. יש משפחה המסורתית שזה אבא ואמא, ויש עוד מלא משפחות חדשות. ומכניסים בתוך גן במקום מלכת אסתר, מלכת דרג. זה נראה לך נורמלי? ועל זה נראה לך שצריך לשבת בשקט? מטעם, הוא מותר לך, אתה לא מותר לך, אתה חייב, אם אתה אזרח שדואג למדינת ישראל, אתה חייב לפעול, ואתה חייב לעצור את הזיהום, אבל אתה עושה את זה ברוגע, כי אנחנו יודעים שכמו שאמרתי, מה שנותן לנו את התקווה, ומה שנותן לנו את הכוח, זה שהציבור... הציבור אומר, תשמע, פשוט משחק לנו, הרי אתה לא היית רוצה שהשכן יחנך לך את הילדים, אז למה האיחוד האירופי והקרן לישראל חדשה וה-BDS נכנסים לנו למשרד החינוך, למה אנשים שותקים? כי אנשים לא יודעים, לא מודעים, אנחנו פשוט שמים זכוכית מגדלת שחושפת את הנגעים האלה, שמאיימים להתקיף את החברה הישראלית, הם כבר מתקיפים את החברה הישראלית, אנחנו אומרים, החברה הישראלית היא יותר חזקה מכל החולשות האלה. אנחנו בהחלט חרדים, לא מהמדינה, אנחנו חרדים למדינה, אנחנו אבל לא נמצאים בפאניקה, להפך, דווקא מתוך הבנה שמדינת ישראל מתקדמת, אנחנו מזהים את האויב, ומטרילים, חבר'ה, שימו לב, יש פה מחבלים, יש פה שואלים קטנים, מחבלים קטנים, קרמים, שפה מנסים לפגוע בזהות היהודית של המדינה.
כל התפיסה, כל המשנה הסדורה הזאת שאתה מציג לנו בפנינו כרגע, לא יכולה הייתה למצוא מענה דרך שני השרים, שהיום הם שרים, אבל לא מזמן אחד מהם היה רק חבר כנסת, ואחד היה ראש מכינה. אני מדבר כמובן על הרב פרץ ועל בצלאל סמוטריץ'. הם לא בתפיסתם מסכימים עם כל מילה שתאמר, ואולי נכון לחזק אותם, להיכנס אל תוך המפלגה שלהם ולתמוך בהם כדי שיפעלו מתוך העמדה שהם כבר השיגו, בדיוק ברוח הדברים הללו?
יש לנו הרבה כבוד לחקים האלה, הרב רפי פרץ הוא ידיד אישי ואהוב, אנחנו רק יודעים שזה לא מספיק, הוא נכנס למשל למערכת החינוך, היא משומנת, הארגונים האלה כבר נמצאים שם עמוק, הכריחו אותו ואת סמוטריץ' לחתום על הסטטוס קוו הקיים, שזה אומר לקבל את מה שקורה עכשיו, שיש ארגונים כאלה במשרד החינוך, שיש בחילולי שבת בפרסיה, בגשר יהודית, יש פה מערכת משומנת, שהיא הרבה יותר ותיקה. יש פה, איך אומרים, גידול שצריך לחקור אותו, וצריך פה עוד כוח, אתה מכיר את הסיפור, סיפור הילדים משוך בגזר, זה לא מספיק סבא אליעזר, וזה לא מספיק הסבתא שבא, לפעמים צריך פה עוד כוחות, ושנוכל למשוך את השורש הזה, פורי ראש ולענה, ולעקור אותו מהמדינה הנפלאה שלנו.
לפעמים הכוחות הנוספים אולי פועלים קצת מנגד, וזה קצת מפריע. ואם באמת נעמוד מאחורי סבא אליעזר, אז ביחד נוכל למשוך, וכאשר...
אנחנו עומדים מאחוריהם, אנחנו מאתגרים, בהחלט אנחנו מאתגרים אותם, גם להם, יש קושי עם החיבור הזה, עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. אם בן התומר בפרסיה, שהוא תומך בגיור שהוא לא בדיוק על פי ההלכה האורתודוקסית, ואם הוא תומך במתווה הכותל שמאפשר רחבה לרפורמים, ואם הילד שקד אומרת שהיא תומכת בחילולי שבת בהסכמה במרחב הציבורי, פונדקאות אלטרואיסטית לזוגות חד מיניים, זה קצת קשה, אתה יודע, הם בעצמם אומרים, אנחנו על נושא דת במדינה לא מדברים, מה שמאחד אותנו זה הימין, אנחנו אומרים, ימין השם רוממה, בלי קודש, הימין הוא חלש, אני אומר כמשל, אתה יודע, כולם מחזיקים בהגה, זוכבים ימינה, אבל מישהו קודח אחור בערכתי הספינה.
אבל גם אנחנו, גם הם אומרים, אנחנו לא הולכים לעד ביחד, אנחנו בסך הכל בלוק טכני, ולכן אפשר להצטרף לחלק מהבלוק הזה.
אז ברגע שהם יפרדו בעזרת השם, אני אמצאו עוד 4, 5, 9 חברי כנסת מנועם, שישמחו לחבור אליהם, חבר אני לכל אשר יראוך, ויחד בעזרת השם אנחנו נדגול בערכים שלנו. תראה, זה קצת, מגוחך לומר ש... זה רק בלוק טכני, הם יושבים ביחד על המסע ומתן הקואליציוני, הם כותבים ביחד את קווי היסוד, זה בעצם הכתובה. קווי היסוד זאת הכתובה. מה, איך הולכת לראות הממשלה? אתה לא יכול ללכת עד הסוף עם הערכים שלך כשאתה נמצא בכזאת ברית, אז כל אחד צריך להתגמש. לכן אנחנו אומרים, חייבים פה מפלגה אחת שהיא מביאה בחופש את מה שהמפדל של פעם, הרבה אנשים אומרים, שמה, גנבו לנו את המפדל. גנבו לנו את המפדל של פעם, שדאגה לזהות היהודית של מדינת ישראל. אנחנו חייבים בית, אין לנו בית, אנשים מרגישים, לקחו לנו את הבית, תבנו לנו את הבית בחזרה.
יש איזשהו שיח ביניכם לבין מפלגות כמו יהדות התורה וש"ס לחבירה או לקבלת תפקיד בצורה כזאת להבטיח שבאמת תעברו, תהיו בפנים באיזושהי דרך?
אין שיח, כרגע אין שום שיח, בעזרת השם אחרי הבחירות שאנחנו ניכנס והם ייכנסו, אנחנו נאחד כוחות, בהחלט חבר אני לכל אשר יראוך.
שאלה אחרונה, מה הקשר של הרב טאו למפלגה הזאת? הוא היוזם, הוא רק התומך, איך מוגדר הקשר?
הוא בראיית הנולד שלו, חשף לעינינו את כל התמונה הזאת, והוא מעורר כבר שנים, הוא ועוד רבנים, דרך אגב, מקבוצות אחרות, שונות, שכולם מזהים פה שהמלחמה שינתה את פניה וצריך להתעורר. הוא תומך בנו, הוא מעודד אותנו, הוא יוזם, הוא דוחף, הוא הרוח החיה שמאחורי המהלך הזה, ואנחנו מודים לו. שהוא פקח את עינינו, והוא מאמין בנו שנהיה שליחי ציבור טובים וראויים לעם ישראל.
במשך הרבה מאוד שנים הוא נמנע מלשלוח אנשים באופן מפורש לכנסת. עד כדי ככה מצב חמור שהוא עצמו יוזם הקמת מפלגה?
זה תשמע, זה תשאל אותו, אני לא יכול לדבר בשמה, אבל תראה, אנחנו הוצאנו, אפשר להיכנס גם לאתר שלנו, הוצאנו נתונים. מי שקורא את הנתונים, הוא פשוט לא יכול לרדם בלילה, לא בחרדה, אלא פשוט מרגיש שהוא מגויס, צריך לעצור את זה. כשאתה נחשף לנתונים, מה קורה במשרד החינוך, מה קורה במשרד המשפטים, מה קורה בתקשורת, הם קוראים לעצמם סתם כדוגמה, מהפכה ורודה, 56 אנשים ש... שייכים למה שנקרא קהילת הלהט"ב, שאומרים, אנחנו מקדמים אג'נדה, אנחנו פה משנים את הזהות, ואף אחד לא מפריע לנו, אף אחד בכלל לא מדמיין שהוא מסוגל, הוא בכלל לא מבין, הרבה אנשים בכלל לא מבינים, איך אמרה לי אתמול הגברת נעמה סלע, אנחנו הציבור, אנחנו נמצאים בגן, בכיתה א', לעומת כל הארגונים האלה, שהם כבר יש להם תואר שלישי, באיך לעבוד עלינו. ובאמת המצב הוא לא פשוט, ולכן אנחנו קוראים לכולם, לכל מי שרוח אלוקים בו, כל מי שיש לו רוח נכונה, כל מי שהמדינה חשובה לו, הזהות היהודית חשובה לו, לכל אמא, לכל אבא, מי שהדית של הילדים שלו חשוב לו, חבר'ה תצאו מהבתים, היום בחתימות, תחתמו, תצטרפו, תיכנסו דרך האתרים, תכתבו את השמות שלכם, ובעזרת השם נביא בשורה טובה, בשורה טובה לעם ישראל.
כמה זמן אתם מקצים להחתמה הזאת שבסופה?
עד סוף השבוע, בעזרת השם.
עד סוף השבוע, 40 אלף חתימות, ובעקבותיהן תחליטו אם...
כן, זה בהחלט אתגר, אבל בעזרת השם אנחנו מאוד מאוד אופטימיים. אני עכשיו רואה, תוך כשאני מדבר איתך, אומרים לי פה לסיים את הרעיון, כי אנשים מחכים לנו באולם. אנחנו רואים פה ממש פשוט נהר של אנשים שבגיע בהתנדבות להירתם, אנשים מטרים על בין הזמנים שלהם, במקום לנפוש עכשיו הולכים לקחת את המשימה הזאת של לעורר את הלבבות.
הרב דור אריה, יושב ראש מפלגת נועם, תודה רבה, כל טוב, בשורות טובות.
תודה, תודה.
שלום, שלום. האפשרות שהייתה עד לא מכבר נחשבת למופרכת, האפשרות למפגש טראמפ רוחני הופכת לממשית יותר, ככל שאנחנו מקשיבים לשני האישים הללו. איתנו נמצא על קו הטלפון מבחירי חוקרי איראן, הדוקטור אדד פרדו, איש האוניברסיטה העברית, שלום לך.
שלום וברכה.
עד כמה באמת הדבר הזה ייתכן? אומר רוחני, קודם תורידו את הסנקציות, אבל עצם הנכונות לדבר עם השטן הגדול, זה משהו מפתיע, לא?
קודם כל, זה לא ממש מפתיע, כי בסך הכל הם מקיימים קשרים הרבה זמן, דרך הרבה גורמים. אם זה אומן, ואם זה שוויץ, ואם זה עיראק, ואם זה צרפת, גם הם חתמו על הסכם גרעין ב-2015. כלומר, האסטרטגיה האיראנית, לגבי ארצות הברית, היא שהם חוזרים למודל האסלאמי שהיה בין אימאם חסן, שזה אחד הבנים של מוחמד, ומואויה. זאת אומרת, זה חתימה על הסכם עם אויב, על מנת להרוויח זמן, ועל מנת שהעם שלך לא יתפזר לך. זה המודל, זה קצת כמו החודייביה שהיה עם ערפאת, הסכם זמני, זה נורא דומה להסכמי אוסלו, הסכם הגרעין. אז הם מוכנים לחתום, על מנת לא ליפול.
התפיסה היא נתחזק ונוכל להפר את זה.
בדיוק, כי כרגע המטרה שלנו להציל את הדת, והדת הכוונה שלהם לא השיעה, אלא החומיניזם, שזה השיעה מיליטריסטית כזאת. כן. והם יכולים, אין בעיה, והם גם מדברים. אנשים לא קוראים כל מה שהם אומרים, אבל הם אמרו מההתחלה, אמר, קודם כל, זאת לא פסגה, מציגים את זה כפסגה, אבל זאת לא פסגה, רוחני הוא לא הנשיא, הוא איזה מין יועץ לביטחון לאומי כזה, שאומנם נבחר, אבל הוא בסך הכל יועץ לביטחון לאומי, וכל החיים שלו היה יועץ לביטחון לאומי. ראש המדינה הוא חמינאי, הוא ראש המדינה שגם בתוארו הוא ראש העולם בעצם, ראש כל המוסלמים בעולם וראש כל המקופחים בעולם, כלומר למעשה הוא ראש העולם. אז הנשיא האמריקאי נפגש עם היועץ לענייני ביטחון לאומי של זה מה שזה יהיה, זה יקרה פסגה, אבל זאת לא תהיה פסגה.
עכשיו הדרישה הזאת להסרת הסנקציות, זו דרישה שהיא באמת יארג בבל יעבור, בלי זה לא יהיה, או שיש מקום למסע ומתן? זאת אומרת, סוג השיח שלהם הוא סוג שאפשר לדבר על פשרנות איתו, או שזה על השולחן כן כן לא לא?
תראה, יש שם שלושה עניינים שהם חשובים מבחינת איראן. אחד זה תוכנית הטילים, אחד זה הגרעין, והשלישי זה ההתפשטות ברחבי המזרח התיכון. הם אומרים, אנחנו לא יכולים לוותר על זה, ולא יכולים לוותר על זה, ולא יכולים לוותר על זה. עכשיו, לגבי הסנקציות, הם אומרים, תשמעו, תסירו את הסנקציות, ואנחנו מוכנים לחזור להסכם הגרעין. כלומר, אנחנו מוכנים להיות במצב שיהיה לנו פצצה אטומית בעוד 10 שנים. כמובן שזה לא מה שטראמפ מוכן. עכשיו, ביומיים האחרונים הם פתאום דיברו, הם היום מייצאים 100,000 חביות ביום, שזה נורא מעט. אז הם אמרו, הם מוכנים עד 700,000, ואחר כך 1.5 מיליון. שזה גם כל אז כאילו, אם יהיה איזה משהו סמלי, הם כן ילכו. זה כבר עניין של הפרטים, אבל זה לא הכל או לא כלום. גם אנחנו רואים בכל העיתונות האיראנית כבר חודשים, מין דיבור כפול. יש את טראמפ, שהוא בעצם הטוב והמתון, לעומת זאת יש את בולטון ופומפאו, שהם הרעים. הוא בעצם היה רוצה, אבל הם תופסים אותו. יש את נתניהו, שהוא הרע. למעשה, מה שקרה עם הפרישה של ארצות הברית מהסכם הגרעין, היא לא פרשה מהסכם הגרעין, היא לכאורה פרשה, אבל היא לא באה ומאיימת על כל העולם, תצאו מהסכם הגרעין. להפך, כל שאר הם בתוך הסכם הגרעין, ולארצות הברית אין בעיה עם זה. מה ארצות הברית בעצם עשתה? עשתה מהלך מאוד מאוד חכם, היא הלכה, הרי ההסכם, אמרנו שהוא הסכם זמני, זה כמו הסכמי אוסלו, כאילו שהיה לחמש שנים, אז פה זה הסכם לעשר שנים. אז היא הלכה ואמרה, במקום שנתחיל לדבר עוד עשר שנים, כשכבר יהיה לכם כסף, וכבר תתקדמו לקראת הגרעין, וכבר תהיו אוטוטו, אי אפשר יהיה לדבר איתכם, בואו נתחיל לדבר על שלב ב' עכשיו. אז אנחנו פורשים, וגם זה לקח להם שנתיים. ואז הם פרשו, והם אמרו לכל האחרים, אנחנו מוכנים לדבר, והתחילו סנקציות להחריף ולהחריף 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 ולהחריף, על מנת לדבר על שלב ב'. למה הם, מה המשמעות של זה? מאחר שבראש האיראני, כמו שהיה בזמנו עם הפלסטינאים עם אוסלו, זה הסכם על מנת לחסל את השני בשלב הבא, אז לכן יש את הפיצוץ. אבל זה לא שהם לא רוצים הסכם, שני הצדדים רוצים הסכם.
עכשיו, עד כמה באמת שיקולי הבחירות של טראמפ בתמונה, ועד כמה הערכה שכן משחקת מבחינתם של האיראנים תפקיד?
אז זה כל יום זה משהו אחר, זה ברור שהאסטרטגיה שלהם הייתה לחכות למשוך את הזמן עד הבחירות, אבל צריך לזכור שהמהלך מהצד האמריקאי כל כך מבריק, אף אחד בכלל לא מבין מכל הפרשנים, אני לא אומר שאני יותר טוב מהם, אבל כל הפרשנים, אף אחד לא מבין את גודל המהלך. מה שהיה כל השנים היה ככה, איראן עושה דברים, היא לא משלמת מחיר, נגיד ארצות הברית, היא באה לאיראק, משקיעה צבא, משקיעה מיליארדים, הרוגים, ארונות מתים וזה, ואיראן מה עושה? נותנת למחבל זה, למחבל זה, בוא תהרוג אמריקאי, בוא תהרוג אמריקאי. הם באים לחמאס, נותנים להם טיל כזה, טיל כזה, טיל כזה, אנחנו מוציאים מיליונים על כיפת ברזל, על זה, על זה, על זה, והם לא עושים. מה טראמפ עשה? הוא לא עשה כלום, הוא יושב בבית הלבן והוא מדבר, הוא בסך הכל מדבר. הוא אומר, סנקציות, אסור, מי שיעבוד עם איראן, אוי ואבוי, הוא לא עושה כלום, הוא לא מוציא דולר. והאיראנים מפסידים עשרות מיליארדים דולרים. אתה מבין את ההבדל? זה הבדל ענק.
הפך את המשוואה.
הוא הפך את המשוואה, אבל בקלות, רק בעזרת הטוויטר. זה, כאילו, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, איך בן אדם יכול לעשות דבר כזה? כאילו, אוקיי, אולי הוא לא נורמלי, אבל עובדה. כאילו...
עד כמה להערכתך האינטרס הישראלי בכלל להימצא על שולחן דיונים כזה או אחר שם?
תראה, מה שעוד קרה פה, זה עוד מהלך מעניין. במהלך השיחות להסכם של 2015, מה שקרה ככה, היה אובמה, היו כל שאר מדינות העולם בהנהגת ארצות הברית, שניהלו מסע ומתן עם איראן, והיה נתניהו שכמו איזה קוף על העץ, קוקוס, זרק גוזי קוקוס, וצרח, ומבח, וניסה איכשהו קצת למשוך לכיוון שלו, נסע לקונגרס. עכשיו זה משהו אחר. יש לך את צרפת, המעצמה הענקית, החזקה והגדולה, עומדת על, מנהלת מסע ומתן עם איראן, וארצות הברית, המדינה הקטנה, זה התותית, היא הקוף על העץ שזורק קוקוסי. אתה מבין את ההבדל? איפה היה התוצאה? ברגע שארצות הברית, מה עשה טראמפ? במקום שהוא ידבר, לא. מקרון מדבר, הוא טראמפ, צריך עכשיו, מקרון הסכים משהו, עכשיו הוא צריך לתת טראמפ לקבל את האישור שלו. עכשיו, מה שהיה עם אובמה זה שאובמה היה צריך לקבל את האישור של נתניהו, אבל ברור שישראל יותר חדשה מארצות הברית. זאת אומרת, גם פה אתה רואה סטרוקטורה אחרת. הבן אדם הזה, טראמפ, הוא קבלן, שעבד עשרות שנים בניו יורק, וכתב ספרים על מסע ומתן, והיה לו אלפי שעות מסע ומתן עם כל האנשים הכי קשוחים, היה שעות בבתי משפט, עבד מול עשרות סוחרים פרסים, מכל הסוגים, הוא מכיר את כל הדברים האלה. ברור שזה נראה אחרת. עכשיו, מה הכי הכי גרוע יכול לקרות? הכי גרוע יחזרו להסכם, אבל יפקחו עוד יותר בצורה חזקה, אבל לא יחזרו להסכם. כי איראן היא על סף התמוטטות. ארצות הברית, אם ארצות הברית פתאום תתמוטט מבחינה כלכלית, או טראמפ יואף, אני לא יודע מה יקרה, איזה מטאור יפגע פתאום בארצות הברית, אני לא יודע. זהו, אבל חוץ מזה, אין לאיראנים בכלל ברירה. הם גם לא עושים כלום. כל מעשי הטרור שלהם הם סימבולים. הם שולחים חוליה לסוריה, לשלוח איזה מטוס קטן, אפיפון נגד ישראל, חוליה, איפה הם הרי תכננו שכל סוריה תהיה שלהם, אבל אם סוריה היא של רוסיה פתאום, איך זה קרה?
וכל זה קורה בסך הכל בשלוש השנים של טראמפ, כל השינויים הדרמטיים האלה.
כן, והוא גם לא עושה כלום, הוא רק מדבר. הוא עכשיו הזכיר שהוא שלח כמה טילים לסוריה, אז הוא שלח כמה טילים מאונייה לסוריה, אבל הוא לא עושה כלום. הוא פשוט לא עושה כלום. הוא מדבר, והכל בדיבורים.
אז הוא הצליח לעמוד במילתו. אני הולך לעשות, אתם תראו שהסוחר שבי, ישיג את כל מה שלא הצליחו כל המדינאים המדופלמים שהיו פה קודם.
כן, אני רוצה להזכיר לך, אני גם, כאילו, אמרו, אני צריך להזכיר מה אמרו הפרשנים לפני שארצות הברית פרשה. היא אמרה, מה שיקרה זה שאיראן ואירופה יעמדו מול ארצות הברית, וארצות הברית לבד לא יכולה לעשות סנקציות. כלומר, מה שהם חשבו זה שמה שהיה לפני כן, זה היה כל העולם נגד איראן, ועכשיו זה רק ארצות הברית נגד איראן ושאר העולם, וגם האיראנים מאמינים בזה. וזה לא נכון, זה בדיוק הפוך. מספיק שארצות הברית אומרת מילה, החברות האירופיות לא מקשיבות לממשלות שלהם. האירופים סתם מדברים, אין לזה שום משמעות. זה דיבור, יש הבדל בין דיבור עם אורלה או דיבור בלי אורלה. אני מצטט פה את מישהו. אבל זה דיבור... עורך דין נמרוד עובדיה, יש לו כתב ספר על הנושא. אז יש דיבור עם אורלה, יש דיבור שהוא סתם דיבור, ויש דיבור שהוא משמעותי, שהוא קשור למעשה במציאות. הוא מדבר דיבור בלי אורלה, שהוא קשור למעשה במציאות. ועל ידי זה יש לו את הכוח. ברגע שארצות הברית אומרת, מי שסוחר עם איראן הוא בבעיה איתנו, אף אחד לא רוצה להסתבך עם הרשות המיסים האמריקאית. זהו, ועכשיו יש עוד דבר שאנשים לא לוקחים בחשבון, כשדיברו על העוצמה של הסנקציות. בחקר מהפכות יש שאלה מתי אנשים יוצאים למהפכה. עכשיו, אנשים יוצאים למהפכה כאשר התחושה שלהם היא של חורבן ושל חוסר משמעות, לא מתי שהם באמת עניים. המהפכה שהייתה באיראן היא הייתה כשאיראן הייתה בפי העושר, הם היו מיליונרים והם יצאו למהפכה. למה אנשים יוצאים למהפכה? כי יש שבר, השבר הוא מול הציפיות. עכשיו, איראן ב-2015, הם היו בשיא הציפיות, היו משלחות מכל העולם, מאירבוס, מחברות, הם כולם ראו את המיליונים, הם ראו את גן עדן, ופתאום הכל נפל. אז הנפילה היא גם במשמעות וגם בציפיות, היא לא במשמעות, מדברים על הסנקציות שזה הסבל של האנשים, אבל זה לא הסבל, הסבל הזה לא חשוב, אני אתן לך דוגמה, במצור על ירושלים, מלחמת העצמאות, כן? לא היה אוכל, לא היה מים, אז הלכו לבאר, הוציאו מים, תצוחו בזאת, תגנו, האם מישהו מהיישוב היהודי בירושלים הלך לעבד אל קאדר אל חוסני ואמר לו די, אנחנו מורדים בהגנה וזה, לא, למה? כי האמינו, אותו דבר בסטלינגרד, אנשים לא אכלו חודשים והמשיכו להילחם. לכן, אתה לא צריך להרעיב אותם, אתה צריך רק לגרום להם אופק פסימי ולהוציא מהם את הסיפור, את האמונה. עכשיו באיראן, אני היה לי לפני כמה שבועות הייתי בטורקיה, היה לי הזדמנות לדבר עם המון פרסית, אין להם הם מאמינים שהם חיים במדינת שקר, הם לא מאמינים לאף מילה שאף אחד אומר. אין להם שום תמיכה בממשלה, אפס. חוץ מהחבורה ששולטת, שולטת בכוח. לא.
והדבר הזה, אבל לכאורה היה אפשר לצפות שהוא יקרוס כבר. וכל פעם יש איזה משהו שיוצא לרחובות, אבל שוב מתכנסים חזרה לבתים.
נכון, זה חלק מהעניין שהם כבר לא מאמינים, הם גם לא מאמינים אחד לשני, הם לא מאמינים לאף אחד. יש שם מצב שהם חיים בשקר 40 שנה. כאילו, גם בארץ אתה רואה שיש, נגיד, פוליטיקאים, משקרים, תככים, אבל עדיין הישראלי הממוצע, הוא יודע את ההבדל בין שקר ואמת. הוא יודע, עכשיו משקרים. שם, גם בגלל התרבות שלהם, שהיא תרבות מאוד יצירתית, מאוד אומנותית, מאוד מיסטית, מאוד שירתית, הם כבר לא מבדילים בין אמת ושקר. הם יודעים שהם נשלטים על ידי עריץ, אבל הם כבר לא מאמינים לכלום. והם כבר היו במהפכה, אז הם רואים מה נעשה עכשיו מהפכה. אבל אם ארצות הברית תפלוש לאיראן, כל הצבא ילך הביתה בשנייה. אין להם סיבה לצאת למהפכה גם. דרך אגב, הם גם כולם מאמינים שהמשטר הזה יקרוס, שעבר זמנו שהוא איזה... כמו ברית המועצות, שהוא איזשהו בניין קלפים כזה, אבל יכול להיות שהם טועים, ויכול להיות שהם טועים, כי הם גם למשל לא מאמינים שהטילים שלהם אמיתיים, הם לא מאמינים שתוכנית הגרעין היא אמיתית, הם, כל אחד חי את החיים הקטנים שלו, ופחות או יותר הם לא במצב של מוות, הם רק במצב של סבל. אז הם גוררים, ככה זה פחות או יותר נראה.
דוקטור אלדד פרדו, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
יופי, תודה לכם.
שלום, שלום. שלושים תלמידים חדשים מגיעים מצרפת לישיבת בית יהודה בכפר מימון. זה קורה כחלק מהמיזם שנמשך כבר עשרות שנים ומפגיש צעירים בני קהילות יהודיות בצרפת למשך שנתיים עם הווי החיים הישראלי ואולי גם הלאה לשירות צבאי ואולי השתקעות בישראל. שלום, אנחנו אומרים למי שעומד מאחורי היוזמה ומי שמלקט בקהילות בצרפת את הצעירים שמגיעים לכאן, הרב דוד ביטון, שלום לך.
שלום אליכם, שלום לכל המאזינים.
אז קודם כל, למעלה מ-30 שנה, אתה מביא את הצעירים האלה לכאן, ואני רוצה לשאול אותך, האם משהו השתנה באופן שבו אתה מסביר לקהילות, למשפחות, לצעירים עצמם, למה להגיע לכאן? מה היה פעם ומה עכשיו?
על מנת לדייק, זה כמעט 40 שנה שהפרויקט הזה קיים בארץ, הוא יצא לאור ביוזמה של יוסקי שפירא זכרונו לברכה והרב יצחק לוי שחי וקיים, וזו הייתה מהפכה בצרפת בעצם להוציא יהודים מהגלות ולתת להם טעם של ארץ ישראל, שדבר שזה לא היה בכלל באופנה, שזה היה למעשה מהפכה רוחנית וגשמית, ולכן מצאנו את הפטנט של יכולים להמשיך כאן ללמוד בצרפתית, לעבור את הבגרויות של ממשלת צרפת, אבל להיות במסגרת ישיבתית, ישיבה תיכונית של כפר מימון מתחילת דרכנו, וכמובן לתרום של טעם של ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, וברגע שהחבר'ה נתפסו בחכה, אם אפשר לומר, אז גם אם לא היה להם כוונתם לבוא ולעלות, בסופו של דבר, היום בפרספקטיבה של שנים יש קרוב ל-95% מתלמידינו שנשארים בארץ, וזה מין מפעל של עלייה שקטה שבסופו של דבר הם תופסים גם את האחים, גם את האחות, בני דודים, ההורים, הסבים, הסבתות, וככה עלו לארץ מאות גם משפחות וגם תלמידים.
אגב, הם מגיעים דווקא לדרום, או כי כולי קשורים לישיבה, לרבנים, או שלא, זה פתוח ומפוזרים בכל הארץ?
לא, זה בעצם הם מצרפת, הם באים מכל פינה ופינה, וצרפת טיפ-טיפה יותר גדולה מאשר ארץ ישראל, אבל הקשרים שיש להם כאן בארץ הם ממש מפוזרים. בדרך כלל, נכון, במקומות מאוכלסים על ידי צרפתים כמו נתניה, נקרא זה אשדוד, ירושלים, זה בדרך כלל המקומות המרכזיים לאלה שיש להם איזה משפחה בארץ, כי הרבה מהם אין להם בכלל משפחה כאן בארץ, ואנחנו משמשים להם ועוזרים להם לגבי שבתות כמובן, למצוא איזה משפחה מאמצת שתקבל אותה ממש בחום ובאהבה.
עכשיו נעבור רגע לאופן שבו אתה פונה היום למשפחות, אתה מגיע לצרפת, מגיע לקהילות, ומה אתה אומר להם? אומרים לך, תשמע, אתה זה עזה, מה אתה, זה, לאן אתה לוקח את הילדים? זה מסוכן, אנחנו שומעים כל הזמן דברים מתעופפים לכם באוויר, מה אתה מסביר להם?
תראה, בגדול, קודם כל, למרות שהרבה רוצים לתפור על כתפיי, זה ניסים ונפלאות, אני סך הכל כלי בידי השם, והוא עושה את הכל, כי מבחינת שכלית עד היום הזה אני עדיין לא מבין איך הצלחנו להביא את התלמידים האלה ואיך שכנענו אותם בסופו של דבר להגיע. אבל נכון, בתחילת השאלה הראשונה, יש בכל זאת שוני בגישה כלפני 20 שנה והיום, כי הרבה דברים למעשה השתנו גם בצרפת וגם כן בארץ. אבל הנושא המרכזי שאני למעשה נוגע לליבם בראש בראשונה זה הצלת היהודים, הצלת נפשות. אנחנו לא מדברים, בוא נגיד, למרות כל האנטיסמיטיזם שאנחנו שומעים את זה ברחובות, ונכון שהרבה לצערנו הרב מתלמידינו למעשה הותקפו מילולית והותקפו פיזית בצרפת, אבל להצלת פשוטו כמשמעו, קודם כל מניסויים עם גויים, מתרבות זרה ושונה. עכשיו, הצד השני, אנחנו מאוד מאוד, בוא נגיד, לא רוצים שאנשים יברחו מצרפת, ואנחנו רוצים לתת להם לראות, להראות להם ארץ ישראל למעשה בפן אחר שהם לא ראו עד היום הזה, שלא נפגשו. ואנחנו מסתובבים הרבה בארץ, ואנחנו רוצים שיעבו את הארץ, כי ברגע שמסתובבים לא רק ביופי, אבל יש גם היסטוריה גדולה, יש לנו גיאוגרפיה קטנה, אבל היסטוריה ענקית, ומאחורי כל אבן ומאחורי כל עץ יש סיפור, והסיפור הזה בעצם זה השורשים שלנו שהם שונים, ואלה שבנו את הארץ, אנחנו מפגישים אותם ביחד איתם, ואז אנחנו נותנים את האתגר, אנחנו עשינו את שלנו, את הדור הבא זה אתם, ואתם צריכים להמשיך. אז כמובן זה מאוד מאתגר את החבר'ה הזה, ומרימים את הכפפה, רואים את הדברים בצורה
חיובית. ומה היה לפני 20 שנה? על מה דיברו אז עם הצעירים ועם המשפחות כדי להביא אותם?
כמעט אותו הדבר, אבל לא היה את הקטע של לא להרגיש טוב בקהילה. וגם היום, בוא נגיד ככה, אתה יודע, זה תמיד קשה להוציא את היהודים מהגלות, אבל להוציא את הגלות מהיהודים זה יותר קשה לפעמים. והמסגרת למעשה הקהילות בצרפת הן בנויות עם כל השירותים, אם נקחה בית ספר, אם נקחה מקומות שהם יכולים לקנות אוכל כשר, מסעדות, מגבעות וכו' וכו', יש מין עטיפה למעשה מאוד מגינה על היהודים. הקטע של מישהו יבוא ורק עליך ברחוב ייתן לך איזה מילת גנאי בגלל שאתה יהודי, אלא בוא נגיד כמעט ולא היה קיים, והיה נוח בוא נגיד ככה לחיות. היום זה, יש איזה בכל זאת איזה שוני, יש גם כן את השוני שיש לנו כאן בארץ. נכון שאנשים כפי שאתה אמרת אומרים, תשמע, נכון שאתה מדבר שהרחוב בצרפת הוא מסוכן, אבל הוא פחות יותר מסוכן להיות גם להסתובב כאן בארץ, ולא משנה איפה אתה נמצא, למרות שאני טוען שבכפר מימון, למרות הקרבה לעזה כ-3 קילומטר, פחות מסוכן מאשר להיות בירושלים. אם עוזרים איזה סטטיסטיקה פשוטה שאני לא אוהב אותה, אז בטח שקרו הרבה יותר פיגועים בירושלים ובתל אביב מאשר בכפר מימון. אחרי השנה אנחנו חוגגים ביום חמישי 60 שנה למעשה להקמתה של היישוב הזה. ומזיכרוני אני רק 37 שנים בתור היישוב, אני לא זוכר שקרה, למרות גם את הטילים והרקטות שיש לנו, אבל עברו מעל ראשנו, אבל בתור היישוב, ברוך השם.
אתה מצליח להסביר את זה למשפחות שחיות במרחבים של צרפת, בשבילם 3 קילומטר, זה חדרון קטן.
זה אכן כן, תראה, בוא נגיד שלא נשלה את עצמנו. יש חלק מההורים שבהחלט יש להם איזה חשדות לנושא הזה, ונמנעו לשלוח את תלמידיהם. בגלל אותה הסיבה, אבל בגדול רוב הקולות מאוד מזדהים בהפך, לפעמים נותן איזה מין אדרנלין כזאת שרוצים, טוב, אנחנו נראה להם, עצם זה שאנחנו נמצאים במקום, זאת היא הצורת ההפגנה שלנו, ובקטע הזה הם יחד איתנו. זאת אומרת, לא ראינו גם בשנים קודמות, החל ממלחמת המפרץ ועד הרקטות האחרונה שהייתה איזה כאן, שהאנשים אמרו, טוב, תשלח לנו את הילד שלנו בחזרה. זה לא קרה.
זאת אומרת, מי שכבר שלח לא מבקש להחזיר.
לא, 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 זה לא קרה. מי שעדיין לא שלח, לפעמים יש לו איזה היסוסים, אבל מתוך פשוט מספרים פשוטים בצורה שכלית ביותר, מאחר שכאן בעצם הכל נדקר את זה בחשבון, החל מבית ספר מוגן, ועוד מעט אנחנו גם כן בונים פנימיה מוגנת שבלילה לא תהיה לנו איזה בעיה, והתרגילים החוזרים שאנחנו עושים ביחד עם התלמידים על יבש, כן? עושים שבסופו של דבר לא, לא, לא מרגישים במרכאות, כן? ברגע שזה קורה.
מה, תרגילים כאלה שאתם עושים לא גורמים להם מיד להתקשר הביתה לפריז ולומר, תשמעו, היום היינו צריכים לרוץ 15 שניות, להתכופף, להכניס את הראש, אל תשאלו מה היה פה, זה מזמין מיד את השיחה הבאה אליכם, תאחזו את הילדים מהר הביתה.
לא, כי קודם כל בשיחה הראשונה, לפעמים אתה יכול לחשוב, תשמע, לא כדאי לדבר על זה, אייפר, אני יוזם את זה, וגם עם התלמידים. אנחנו למעשה נוכחנו לראות שעד כמה שהתלמידים יהיו מוכנים, ואנחנו נדבר על הנושא, הפחדים האלה יורדים ב-70%, יורדים ממש ב-70%, כי ברגע שזה יקרה, קודם כל שאתה צריך לדעת, לפעמים כפי שאני אומר להם, צריך להיות מוכן לכל סיטואציה. תחשוב לרגע שאתה נמצא במקלחת עם שמפו על הראש, מה אתה עושה? זה דבר שיכול לקרות לכל תושב כאן בארץ. אבל ברגע שהתרגלו ואומרים, כן, בעצם רואים אני הולך למקולת, רואים אני נמצא בתוך הכיתה, והם מתכוננים כביכול למצב שיכול לקרות, שעד היום הזה ברוך השם זה לא קרה, או אם זה קרה היינו בתוך הבית הספר המוגן. אז גם היו לנו איזה חוויות. בסופו של דבר אתה תראה שאותם הרגעים הם הזיכרונות הטובים ביותר, כלפני שנה, אם זכור לך שהיה מתח של מעלה מ-500 רקטות באזור שלנו, בית הספר הפר להיות גם לפנימיה וגם הפר להיות החדר אוכל, ראש הישיבה ישן ביחד איתנו. זאת חוויה למעשה שבאותם הרגעים, נכון, יש לך איזה קצת חשש, אבל זה צחוקים וזה נשאר חקוק ונותן לך למעשה כן הגאוות היחידה, וכן שאתה כאן, אתה למעשה מין מגן לארץ ישראל. אתה מבין למה אתה נמצא בארץ בסופו של דבר.
עוד שאלה, הרב ביטון, ציינת בתחילת הדברים שבסופו של דבר הרבה מאוד מהם, 95% נשארים פה לגור בארץ, ולא רק זה, אלא גם מביאים את המשפחות מכאן, משם לכאן. השאלה היא אם כאשר הם שולחים את הילדים, יכול להיות שהם יודעים שבאיזשהו מקום זה הסנונית הראשונה, והם, בוא נשלח, נשים אצבע בארץ ישראל, ואנחנו עוד נגיע, או שזה בא אליהם בהפתעה, לא התכוונו, רצינו רק לשלוח את הילד, ופתאום עכשיו כולנו על מזוודות.
כמעט, אבל אני בקטע הזה, אני הקטע קצת תוקפני, בדרך כלל אני עדין בדיבור בדברים האלה, אבל אני מזהיר אותם ואני אומר לכם, תדעו לכם, ברגע שנתנו את האוקיי, אני אומר להם, תדעו לכם שאתם כבר נמצאים בתור מלכודת, יבוא את הזמן הקרוב ביותר שבסופו של דבר לא רק את האצבע, את היתד ששמתם את זה כאן, הוא למעשה כמו מגנט, הוא שיביא אתכם אלינו.
וזה לא מפחיד
מה שקורה. לא, ההפך, זה נותן להם איזה לפעמים להזיל איזה קצת דמעה, אבל זה דמעה של שמחה.
יפה. טוב, אז 38 שנים. נכון?
היום הזה, 30, היום הזה.
כן. ו-30 תלמידים, יש לכם מספר ככה כמה בכל, לאורך כל השנים, כמה תלמידים הגיעו לפה והיו חלק מהמיזם הזה?
כמה מאות, אני, בוא נגיד, מתקרבים ל-700-800 תלמידים כאלה. אני רוצה לספר לך שאלה למעשה שנמצאים כאן בארץ בכל המגזרים, אם זה בצבא, אם זה ברפואה, אם זה בעולם העסקים, ואנחנו מאוד גאים בהם, ואנחנו בקשר תמידי איתם. אני זכיתי למעשה לערוך חופה של הרבה מהם, וגם להיות סנדק של הילדים שלהם. אבל כדי סתם לסבר את האוזן, יש לנו כמה רבנים למעשה שיושבים בהתיישבות, כמה דיינים, איזה גם כן שלא ידעו הלב בית, והיום נמצאים במעמדים כאלה שלא חשבו לרגע כאשר הם באו אלינו שיום אחד הם יגיעו למעמד כזה. יש לנו למשל בצבא נשיא בית המשפט העליון של הצבא הוא תלמיד שלנו, סגן אלוף נתנאל בנישו למשל, ועוד תפקידים מאוד מסווגים שאני לא יכול לפרט לך, אבל זה למעשה נותן לנו את הנחת רוח שמה שאנחנו אומרים הזורים בדמרה אז ברינה יקסול, לא יודעים תמיד במיידי את התוצאות, גם אם התוצאות שלנו בבגרות הן מצוינות וכולם עוברים את זה בהצלחה, אבל ההצלחה שלנו היא בסופו של דבר שהחבר'ה נקלטים, נשארים כאן בארץ ומפריחים בסופו של דבר לא רק את הנגב, את כל ארץ ישראל.
יפה. הרב דוד ביטון, ישיבת בית יהודה, כפר מימון, תודה רבה לך על הדברים. בהצלחה.
תודה. כל טוב.
כל טוב, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, אנחנו מודים מאוד לאורחי היומן הזה, לרב דרור אריה, לרב דוד ביטון, לדוקטור אלדד פרדו, לאליעד שרגה, עורך הדין אליעד שרגה והדוקטור אליעד שרגה כמובן, לכם על ההאזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.